אנחנו בענייני הסברות, המעמד של הסברות. ראינו שעל פניו נראה ש, שלסברה יש מעמד כמו דאורייתא, למה לקרא סברה היא. אבל כשמסתכלים על זה במבט נוסף, אז די ברור שהסברה לא מביאה את, את ההלכה שנלמדת ממנה לאותו מעמד ממש כמו הלכה שכתובה בפסוק. לא עונשים על זה, לא, זאת אומרת צריך אזהרה בפסוק כדי שהדבר הזה יהיה ממש עם מעמד דאורייתא מלא.
אז מה המשמעות של השאלה, למה
נקרא
סברה?
מה?
אם זה לא אותו מעמד, מה המשמעות של השאלה?
אז אמרתי שיש, כאשר אתה עוסק בפרטים במצווה קיימת, אז גם אם אתה לומד אותה מסברה, יש להם מעמד מלא. כיוון שזה אומר לך, נגיד, אני יודע מה, אתה לומד פרי עץ הדר, כתוב.
והשאלות בגמרא
הם רק במקרים כאלה. כן, בדיוק. כתוב פרי עץ הדר בפסוק. אז אתה לומד, נגיד, הדר על כל מים, אני לא משנה, יש כל מיני דרשות שלומדות מזה שזה אתרוג. עכשיו, אחרי שהדרשה מלמדת שזה אתרוג, אתה מבין שזה המונח פרי עץ הדר שכתוב בתורה. זה שאתה למדת את זה באמצעות דרשה, בסדר, אבל עדיין, בסופו של דבר, זה ה... זה המונח פרי עץ הדר. אז כיוון שכך, אז זה דאורייתא. למרות שלפי הרמב״ם, הלכות שנלמדות מדרשות הן לא דאורייתא. אבל אם הדרשה רק מפרשת מילים בפסוק, אז הדרשה היא רק אמצעי כדי להבין מה כתוב בפסוק. עכשיו זה כבר כתוב בפסוק. או כשחכמים קובעים משהו מסברה. אז אם קובעים משהו חדש מסברה, כמו ברכת הנהנין, שדיברנו שם על הפני יהושע והצלח, כן, לברך על המזון לפניו, אז זה הלכה מחודשת שהיא כולה מסברת חכמים, ועל זה אומר הצלח, זה לא דאורייתא, והפני יהושע אומר שכן. אבל אם חכמים באמצעות סברה רק מגדירים, משתמשים בסברה בהקשר פרשני, זאת אומרת, אם הסברה הם משתמשים כדי להסביר איזשהו פסוק שכתוב בתורה, כן, זה כמו ש... זה לא כך קורה, אבל נגיד, אם שופט יקבע איזושהי הלכה חדשה, בסדר? אז הוא יכול לקבוע הלכה חדשה שאין לה בכלל בסיס בחוק. באופן עקרוני הוא לא יכול אצלם לעשות, אבל חכמים יכולים לעשות את זה.
אבל... במשפט האנגלי זה קיים במידה מסוימת.
כן, בכל בית משפט, אני לא יודע, הוא רק ב... אוקיי. בכל אופן... בכל אופן, אבל אם בית המשפט מפרש את מה שכתוב בחוק, אז התוצר, התוקף שלו הוא לא בגלל שבית המשפט קבע את זה, אלא בית המשפט קובע מה החוק אומר. זאת אומרת, עכשיו התוקף של זה הוא מכוח החקיקה של הכנסת. זאת אומרת, יש הבדל בין אם אתה מפרש או מחוקק. אז גם בסברה, הסברה יכולה להיות סברה שמפרשת או סברה שמחוקקת. כשהסברה מחוקקת, אז זה לא דאורייתא לגמרי. כשהסברה מפרשת, דאורייתא לגמרי. ואז כמובן עולה השאלה ההפוכה, אז איך בכלל הפני יהושע חשב להגיד שהברכה על המזון לפניו, כן, בורא פרי העץ, היא דאורייתא כי יש סברה, הרי שם זו סברה מחוקקת, זאת אומרת זה דין חדש, זה לא פרשנות לדין שקיים בתורה. אז אמרתי שבמה שמה שהפני יהושע רוצה לומר, שזה באמת דין דאורייתא מבחינת זה שספקו לחומרה. זאת אומרת, יש את התוקף של דאורייתא, אבל נגיד, אם זה היה איסור, בעצם זאת מצווה, לברך לפני שאתה אוכל. האיסור לא לאכול בלי לברך, זה ביטול עשה, זה לא לאו. אבל אם הייתה סברה שהייתה מולידה לאו, אז לא היו מלכים על זה, גם הפני יהושע מסכים שלא מלכים על זה, כי לא אנשים עליהם כן מזהירים. זאת אומרת, אם אין לך ציווי, אז אין עזרה. שיש סברות זה יפה מאוד, אבל סברות זה לא מספיק. זאת אומרת, צריך ציווי כדי להניש. נגיד בחוק, כמובן, אם לא יהיה חוק, אי אפשר להניש את הבן אדם כמה מכוער המעשה שהוא עשה, זה לא יעזור. זאת אומרת, אתה צריך שהחוק יאסור את זה כדי להניש את הבן אדם. אז בהלכה יש איסורים גם בלי סנקציות בצידן, מה שאין במערכת החוק הרגילה. אז לכן בהלכה אפשר לדבר על הלכה דאורייתא, למרות שאין לה מקור. אבל להעניש גם בהלכה לא יענישו בלי מקור, זאת אומרת בלי שיש ציווי. אז המחלוקת בין הפני יהושע לבין הצלח זה בשאלה, אז מה הסטטוס של דבר כזה? הצלח אומר, טוב, אם אין לזה מקור ואין עזרה, אז זה דרבנן, גם ספקו לכולה והכל, וגם לא מענישים כמובן. הפני יהושע אומר, נכון, לא מענישים, כיוון שאין מענישים אלא אם כן מזהירים. אבל מבחינת המעמד ההלכתי זה דאורייתא. ולכן ספקו יהיה למשל לחומרה, זאת תהיה ההשלכה. לכן הוא אומר, אז למה ספק ברכות? אנחנו פוסקים שזה לכולה, ספק ברכות, צריך להיות לחומרה. כך שאל הפני יהושע שם בגמרא. אז זה בעצם המחלוקת ביניהם, והסברתי ש... זה עוד אמרתי סוף. הסברתי למה ספק, אני חושב שהסברתי, למה ספק של דבר שיוצא מסברה ספקו לחומרה, מה שהפני יהושע אומר. אמרתי שלפי הפני יהושע יוצא, אולי אני אקדים עוד משהו, לפי הפני יהושע, כן, מה שהוא שואל בעצם זה שאם יש ספק האם אכלתי או אם ברכתי או לא ברכתי, אז הוא אומר, זה ספק דאורייתא, כיוון שזה סברה שצריך לברך, ואם אתה בספק, אז זה ספק דאורייתא, כי סברה זה דאורייתא, והיה צריך להיות לחומרה. אז למה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל? מה שאני רציתי לומר זה שלפי הפני יהושע באמת צריך לברך בספק. רק לברך לא עם תופס שם ומלכות, כמו שקבעו רחמים, אלא רק את מה שמבחינת התורה מחויב. מה שרחמים קבעו זה ספק דרבנן, ובמיוחד שזה כרוך בשם השם לבטלה, וזה, אז אתה לא מברך. אבל אז באמת יוצא שספקו, ספיקה של הלכה שיוצאת מסברה, הוא לחומרה. לפי הפני יהושע, אבל זה מה שהצלח לא מקבל. למה באמת זה כך? מה קובע מתי ספקו לכולה, מתי ספקו לחומרה? נדמה לי שזה עוד אמרתי. אמרתי שיש, הרמח"ל אומר שיש שני היבטים בכל מצווה ובכל עבירה. יש את ההיבט של הציות או המרד, ויש את ההיבט המהותי, זאת אומרת, את התועלת או את הנזק שקורית מהמעשה שעליו הצטבנו. אז בדאורייתא, הבאתי מהשורש התשיעי, אני חושב, מה שהסתירה בשורש התשיעי, ואמרתי שהרמב״ם יוצא שם שצריך גם ציווי מיוחד וגם תוכן מיוחד כדי שתהיה דאורייתא, שהיא תהיה מנויה. אם חסר אחד מהם, אז זאת לא הלכה מנויה. אז היא לא נמנית כמצווה בתרי"ג מצוות. ואמרתי שהציווי בעצם מטרתו להכניס את האלמנט של הציות או המרד לעבירה, זאת המצווה זה ציות והמרד זה, כן, והעבירה זה ממד המרד. ובמקביל יש את העניין המהותי, נגיד שאתה שומר שבת, אז זה מביא איזושהי תועלת, וחוץ מזה אתה גם מציית לציווי. כשאתה אוכל חזיר, אז אתה קודם כל מורד בציווי, ובית, זה כנראה גם בעייתי, ולכן נצטבנו לא לאכול את זה. אז יש את שני האספקטים האלה, אחד מהם צריך את הציווי, והשני זה התוכן, זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו השאלה, בגלל איזה משני האספקטים האלה, בדאורייתא שצריך את שניהם, רק שיש את שניהם זה דאורייתא, בגלל איזה משני האספקטים האלה הספק הולך לחומרה? בגלל הציווי או בגלל המהות? אני חושב שעל זה דיברתי, אני לא בטוח, אולי לא. את הפנים הזה לא בטוח. כן, אני נגיד, יש לי ספק אם זה חזיר או לא חזיר. חתיכת בשר לפניי, ספק אם זה חזיר או לא חזיר. צריך להחמיר ספק איסור דאורייתא לחומרה. עכשיו למה? בגלל הבעיה של הציות לציווי, המימד הזה הוא המחייב להחמיר, או המימד המהותי, זאת אומרת הנזק שיש בחזיר. הטענה היא שזה המימד המהותי. למה? מה הראיה שלי? הראיה שלי זה מיסורי דרבנן. מיסורי דרבנן, הרי הרמב"ן שואל על הרמב"ם, מיסורי דרבנן יש ציווי של לא תסור. הרמב"ם אומר שבעצם כל איסור דרבנן, התוקף שלו יונק מלא תסור. אז שואל הרמב"ן, אז אם ככה כל איסור דרבנן צריך להיות איסור דאורייתא, אז ספקו צריך להיות לחומרה. אז למה אנחנו אומרים שספק דרבנן לכולה? אז אומר רב שמעון שקוב והרב שלמה זלמן, הם אומרים שבאיסור דרבנן זה רק ציווי, אין את המהות, זאת אומרת נגיד לאכול עוף בחלב, זה לא דבר בעייתי מצד עצמו, התורה לא אוסרת את זה, רק אם אתה תאכל עוף בחלב יש חשש שתגיע לאכול בשר בחלב, אז חכמים אסרו, אז המעשה מצד עצמו אין בו מהות בעייתית, אין בו תוכן בעייתי, יש רק חובה לציית לציווי של חכמים.
שזה מדאורייתא.
וזה מדאורייתא נגיד, או זה יוצא מלא תסור, מדאורייתא או לא דאורייתא תכף נדבר, זה יוצא מלא תסור. לפי הרמב״ם צריך את שני האלמנטים כדי שיהיה דאורייתא, ופה יש רק את האלמנט של הציווי ואין את האלמנט של המהות, ולכן זה לא בדיוק דאורייתא, אפשר, זה רק שאלה איך קוראים לזה, אבל זה לא בדיוק דאורייתא. אז עכשיו, למה ספקו לכולה? אז הם אומרים שם, רב שלמה זלמן ורב שמעון שקוב, הם אומרים כיוון שספק ציווי, ספק מרד הוא לא מרד. זאת אומרת, אם אתה לא יודע אם הצטוות בכלל, אתה לא יודע אם זה הדבר הזה הוא עוף בחלב או סויה בחלב. לא, אז אתה לא יודע אם יש איסור דרבנן או לא. אז בעצם אין פה ציווי ברור לא לאכול. יש לך חשש, אולי זה איסור דרבנן, אולי לא. הדבר מצד עצמו הוא לא בעייתי. כל הבעייתי זה רק המרד נגד הציווי. ציווי אתה לא יודע אם יש פה, אז אתה יכול להקל. רק במקום שבו יש ציווי ברור, אתה צריך להחמיר. במקום שאתה לא יודע, זה לא נקרא. אז מה זה אומר בעצם? כדי להסביר שספק דרבנן לכולה, ברור אם כך שאני צריך להניח שספק מרד הוא לא מרד. אז בוא נחזור לדאורייתא. בדאורייתא יש גם את הציווי וגם את המהות. עכשיו אני נמצא בספק אם זה חזיר או לא חזיר, או סויה. בסדר? עכשיו השאלה אם מותר לי לאכול או לא. אז מבחינת מימד הציווי שבזה, יש פה רק ספק מרד, ספק מרד הוא לא מרד. אז מבחינת מימד הציווי, זה לא המימד שבגללו אני צריך להחמיר בספקות. כי אחרת גם בדרבנן הייתי צריך להחמיר. הדרבנן מוכיח שגם בדאורייתא שצריך להחמיר, זה לא בגלל מימד הציווי. כיוון שספק מרד הוא לא מרד, אחרת גם בדרבנן הייתי צריך להחמיר בגלל הלא תסור שבזה. אוקיי? אז מה נשאר? המהות. ומה הרעיון? באמת, זה סברה פשוטה. למה? כי הרי באמת אולי זה חזיר. ולאכול חזיר זה מעשה בעייתי. עכשיו, יש 50% שזה חזיר. אתה צריך להיזהר. יכול להיות שאתה תאכל חזיר וזה יהיה דבר בעייתי. לכן אתה צריך להחמיר. זה סברה פשוטה, זה לא תירוץ, אלא אתה צריך, כמו מרעל. מרעל, אתה אומר, טוב, ספק רעל הוא לא רעל. רעל הוא הורג. אם ייכנס לך רעל לתוך הבטן, אתה תמות. 50% שזה רעל, אוקיי, אז אתה תאכל. אז אני אומר, אם התוכן של האיסור הוא הבעייתי, אז יש לך ספק שיכול להיות שאתה באמת עושה פה משהו בעייתי. יש לו תוצאות בעייתיות. זאת אומרת, תתרחק מזה, אל תעשה את זה. אז לכן הדיני ספקות, החובה להחמיר בספקות, היא חובה בגלל המהות, לא בגלל הציווי. אוקיי? ואז אמרתי ש... אז אני כבר לא בטוח אם אמרתי, אבל אני אגיד עכשיו. לפי הרמב״ם, למשל, הלכה למשה מסיני זה גם דברי סופרים, וגם הלכה שיוצאת מדרשות זה דברי סופרים. אבל, יש כמה ראיות לזה, שהלכה למשה מסיני היא ספקה לכולה, והלכה שיוצאת מדרשה ספקה לחומרה. גם לפי הרמב״ם. למרות שהוא קורא לשניהם דברי סופרים. והטענה שלי זה שהלכה למשה מסיני והלכה שיוצאת מדרשה, הן נבדלות זו מזו בשאלה למה הן דברי סופרים. הלכה למשה מסיני יש ציווי ברור, לא בתורה, לא משנה, הקדוש ברוך הוא ציווה, וזה עובר במסורת מהר סיני אלינו. זה נקרא הלכה למשה מסיני. אז מה שיש על זה ציווי, מה משנה שזה לא מופיע בתורה? אתה שואל את עצמך, אז למה זה לא מופיע בתורה? למה הקדוש ברוך הוא העביר את זה בעל פה? התשובה, בגלל שהדבר הזה הוא לא מהות, הדבר הזה הוא רק שאלה של, של ציות. הוא לא, אין בו מהות. מה זאת אומרת, אין מהות, אני לא מדבר שזה דברים שסתם לעשות, אלא הכוונה, זה לא מספיק חזק בשביל לחשב כמהות שהיא בעייתית מצד עצמה. התורה זה מין הרחקה דאורייתא כזאת, זה סייג דיתא. התורה רוצה שתיזהר מזה, אבל זה המעשה מצד, כמו שהתורה הייתה קובעת, תיזהרו מעוף בחלב, כי אחרת תגיעו לאכול בשר בחלב.
אז כמו דרבנן, שגם...
בדיוק, אבל יש דברים שהלכה למשה מסיני מתנהגת ממש כמו דרבנן, ולכן באמת אומר הרמב״ם שהלכה למשה מסיני זה דברי סופרים. בדיוק בגלל זה. כי לא בגלל שזה דברי סופרים, כי חכמים המציאו את זה, זה בא מהתורה. זה בא מהקדוש ברוך הוא, סליחה, לא מהתורה. אבל ברעיון, זאת אומרת, במבנה, למה זה בעצם דברי סופרים? זה ממש כמו דרבנן. כי זה דבר בלי מהות שיש חובה לציית, כי יש ציווי. אז לכן מה יהיה שם דיני ספקות? אם זה רק ציווי בלי מהות, אז בספק אתה מקל, נכון? כי ספק מרד, הוא לא מרד. אבל בהלכה שיוצאת מדרשה, מה הרעיון בדרשה? הרמב״ם הרי אומר שדרשה זה דבר שמרחיב את הפסוק, לא חושף את מה שיש בתוכו. זאת אומרת, את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. בסדר? אז מה אתה אומר בעצם? לא, לפי שיטת הרמב״ם, אני מחלוקת, לפי שיטת הרמב״ם, הדרשה שמרבה מורת תלמידי חכמים, היא לא חושפת עוד מימד שיש בתוך הפסוק. אלא היא מרחיבה את מה שיש בפסוק. הפסוק אומר לי, רומא הקדוש ברוך הוא. הדרשה מרחיבה את זה ליראת תלמידי חכמים. אז זה אומר שבעצם זה לא נמצא בתוך הפסוק. אז הרמב״ם אומר, לכן הרמב״ם קורא לזה אזהרה מן הדין. את הרמב״ם אומר, לא מענישים על הלכות שעושות מדרשות. למה? כיוון שזה נקרא אין עונשין על נקם מזהירין. לא מן הדין, לא עונשין מן הדין. זאת אומרת, למה? כי הדין, או הדברים שיוצאים מדרשות, הם הרחבה של הפסוק, הם לא חשיפה של משהו שיש בפסוק עצמו. וכיוון שככה זה משהו שאין לנו עזרה עליו, כי הפסוק לא אומר אותו. אנחנו מרחיבים את רוח הפסוק לעוד משהו, אבל הפסוק עצמו לא אומר אותו. אז אין לי עזרה על זה, נכון? אז מה זה אומר? שבעצם ההלכה שיוצאת מדרשה, זאת הלכה הפוכה מהלכה למשה מסיני. שמה אין ציווי, כי זה לא כתוב בפסוק, אז מה יש? אבל יש את המהות. מה הרעיון של רוח הפסוק? שהמהות שהפסוק אוסר בעצם קיימת גם כאן, נכון? זה הדמיון שאנחנו עושים. כי זה דומה לו מבחינת המעשה עצמו, התוכן של המעשה. רק ציווי אין על זה. אז שמה ברור שספקו יהיה לחומרה. בספק במהות צריך להחמיר, כי כיוון שספק דאורייתא לחומרה זה בגלל מימד המהות שבזה. אז אם יש משהו שהוא דרבנן בגלל שיש בו רק מהות ולא ציווי, מבחינת דיני ספקות זה יהיה כמו דאורייתא. אז זה הלכה שיוצאת מדרשות. אבל הלכה שיוצאת מהלכה למשה מסיני, שם זה דרבנן ממש כמו דרבנן, כי זה רק ציווי בלי מהות. שם הספקו יהיה לכולה.
אז למה ביטול ברוב שאתה יודע בוודאות שאתה תפגע במהות? אז לכאורה התורה נותנת לך כלי, אומר, טוב, אם זה מתבטל לרוב, אז זה מותר.
התורה אומרת שבמצב כזה לא אסרתי.
בסדר, אבל את המהות...
אתה אומר, יכול להיות שבכל זאת אכלתי חזיר פה.
די, המהות נפגמת anyway.
כן, אני חושב שביטול ברוב הרעיון הוא נדמה לי, ככה, הצעה.
הדילול.
מה?
הדילול של זה.
לא, לא הדילול, אלא... רק כל פעם שאתה אוכל חתיכה, החתיכה הזאת יכולה להיות חזיר, אין דילול. זאת אומרת, דילול של סיכויים, של הסתברויות, זה לא דילול... אם החתיכה הזאת היא חזיר, אז היא חזיר לגמרי. נגיד שאכלת רק חתיכה אחת,
לא יכול להרוג.
כן, לך בלך זה דילול.
לא, אולי שם זה דילול.
יבש ביבש, יבש ביבש זה לא דילול, זה דילול של ההסתברות, לא דילול של הדבר עצמו. אבל אני חושב שהנקודה היא כזאת, נגיד שנפלה חתיכת בשר חזיר לתוך סיר מלא חתיכות בשר כשר. בעצם בשביל להיזהר, אתה צריך לוותר על המון בשר. זה הפסד גדול.
מה זה יותר?
אז התורה אומרת, תראה, אני לא דורשת ממך את זה. זאת אומרת, זה באמת דבר בעייתי, לאכול את החזיר, אבל אני לא דורשת ממך את זה. כי יש גבול למה שאתה צריך לוותר עליו בשביל לא להיכשל בסיכוי שאולי תאכל איסור. זאת אומרת, זה לא בטוח שאתה... אם אתה ודאי אוכל איסור, אתה מוותר על כל ממונך. אבל על הסיכוי שאולי תאכל איסור, אולי לא, יש גבול למה שאנחנו דורשים ממך.
אם אתה אוכל את כל
התאכול,
אז זה כבר לא סיכוי, זה בדעות.
אז זה מחלוקת ראשונים, הרשב"א והריאה שם בבדק הבית, הם מדברים, יש אחד שאומר ש... לא זוכר מי מהם, למה? להשאיר חתיכה אחת. כי בחתיכה האחרונה כבר ברור שאתה צריך לתלות שחתיכה, יש כאלה שאומרים להשאיר שתיים. כיוון שכשנשארו השתיים האחרונות, אם אחת מהם היא איסור, כבר אין ביטול ברוב. ויש כאלה שאומרים אפילו שהדבר הזה הוא דאורייתא, לא מדרבנן, מדאורייתא, בדיוק בגלל העניין הזה.
אבל יש הסוברים שמותר לכל הכל.
כן, שמותר לכל הכל, הראש נדמה לי מה שאפשר לכל הכל. אני חושב שהנקודה...
ואז ההסבר הזה הוא לא כך מוזיק.
לא, למה? למה? אתה לא צריך לוותר. הסתברותית החתיכה האחרונה שנשארה היא כנראה לא החזיר. אתה כבר אכלת.
אבל הבעיה שלו לא הסתברות.
מה זאת אומרת?
אם הסתברותית, אם יש מהות, אז גם
הסתברות. אז אל תיגע בכלום, זה אמר רק באחרונה, אז אל תיגע גם בראשונה.
אתה מפסיד הכל.
אז זה בדיוק. אבל למה להחליט על האחרונה? מה יש באחרונה? בגלל שזה לא הפסד קטן, אבל הסיכוי להיכשל הוא אותו סיכוי. כמו הראשונה. אני חושב שאפשר להבין גם את הראש לפי זה, לא נראה לי.
יכול להיות, אבל כמו שהוא אומר, שכאילו, המהות בלוותר על הכל, ההפסד לוותר על הכל במהות, הוא יותר...
כן, זה הסבר ברשב"א, אני רק אומר שגם על הראש אני לא בטוח שאי אפשר להכניס את התפיסה הזאת גם בראש. אני מבין שזה יכול להיות גם הסבר ב... אחת הראיות, למשל, הגמרא אומרת שבדבר שיש לו מתירין, רק סתם, אני בתוך הסוגריים האלה ששאלתם על ביטול ברוב, אז הגמרא בביצה, בדף ג', הגמרא אומרת שמה שדבר שיש לו מתירים, אנחנו מחמירים. מה זאת אומרת מחמירים? אם הוא ספק ברבנן, אנחנו בכל זאת הולכים לחומרה, ולא לכולה. ובביטול ברוב, שגם בדאורייתא אפשר להקל, אז לא. אם זה דבר שיש לו מתירים, אז לא. דבר שיש לו מתירים, הכוונה דבר שאסור רק איסור זמני. למשל, מוקצה. זאת אומרת, מוקצה נפה תוך תערובת. השאלה אם אני יכול לקחת, לאכול את הדבר הזה או לא. אני מוקצה לאכילה, ביצה שנולדה ביום טוב, משהו כזה. אוקיי? השאלה אם אני יכול לאכול את זה או לא. והגמרא אומרת לא. למה? הרי זה בטל ברוב, זה נפל לתוך אלף ביצים אחרות. והגמרא אומרת, נכון, אבל עד שאתה אוכל אותו באיסור, תאכל אותו ביתר, תחכה מחר. לא הגמרא אומרת, זה כבר ראשונים מסבירים. הגמרא אומרת, דבר שיש לו מתירים, אתה לא מתבטל. אוקיי? ואתה אומר, תחכה למחר, מחר כבר אין מוקצה, ותאכל מה שאתה רוצה, מה אתה צריך לאכול את זה עכשיו? עכשיו, אם באמת הנקודה היא שביטול ברוב לא היה אסור בכלל, אז מה זה עד שאתה אוכלנו באיסור, תאכלנו ביתר? הרי זה מותר. מה הבעיה? זה לדעתי ראיה לזה שבביטול ברוב זה לא שהאיסור נעלם, כמו שאומרים כמה אחרונים. אחרת למה לסוד דבר שיש לו מתירים? אלא הנקודה היא לא, זה דבר אסור, אבל התורה מתירה לך לאכול את זה, כי היא אומרת, תראה, אני לא דורשת ממך לשלם מחיר כזה בשביל ספק איסור. אז מה אני כן דורשת? חתיכה אחת אני מוכנה שאחת יותר. זאת אומרת, אם יש לך חתיכה אחת אסורה, על שתיים אני דורש לך לוותר. זאת אומרת, אם היא נפלה לתוך חתיכה אחת נוספת ויש עכשיו שתיים, אז זה... כי האיסור הוא ממש כמו היתר. אז אני אומר, למה להעדיף את היתר? תימנע משתיהן. אבל אם זה שלוש כבר, אז אני אומר, אז אני הולך אחר. הקו הוא כמובן זה. חכמים כבר הרחיבו את זה יותר, זה כבר אחד מ-60 וכל מיני דברים אחרים. אז לכן, אבל העיקרון הוא בעצם שבאמת התורה התירה בגלל שהיא לא דורשת מאיתנו את הוויתור לזה. ככה נדמה לי לפחות. אוקיי, אז זה בעצם, זה בעצם הדיני ספקות, וגם עכשיו אני חוזר לסברה, רציתי להסביר למה ספק סברה לחומרה, לפי הפני יהושע. אז הסברה, מה היא אומרת בעצם? שהדבר הזה הוא בעייתי, הרי זה מהותה של הסברה. הסברה זה דבר בעייתי. הסברה זה מה שהיא אומרת. וכשהסברה אומרת צריך לברך לפני האוכל, אז מה היא אומרת בעצם? שיש איזשהו עניין לברך, אין ציווי הרי. כל מה שהסברה אומרת זה שכדאי, שצריך לעשות את זה, שראוי לעשות את זה. בדיוק. אז לכן ספקה לחומרה. כמו שיש בו תוכן למרות שאין ציווי, וספק תוכן הוא לחומרה. לכן אנחנו יודעים שהוא אומר שספקו לחומרה, אבל שהוא צודק, למרות שזה לא דאורייתא לגמרי, אבל מבחינת הרעיון זה ספק דאורייתא. ולכן ספקו לחומרה.
אני ראיתי גם בבן ישראל, אני חושב שהוא כותב שיגיד ברוך רחמנא שהכל נהיה בדברו.
בלי שם ומלכות.
כן. יברך בדפוס אחר.
כן, איפה הוא אומר את זה?
הסתכלתי איתה, לא זוכר באיזה פרשה, אצלו זה לפי פרשות. בן איש חיים.
בן איש חיים.
אז שם הוא כותב שיברך ב...
אני
אסתכל, אני אסתכל שם, אני אביא לך, אני אשלח לך.
אוקיי. אוקיי, עכשיו, מה שהפני יהושע בעצם אומר, אז מה הפני יהושע אומר, אני רק סוגר את המעגל, אז מה הפני יהושע אומר שברכה שלפניה היא דאורייתא, בקטגוריות של הרמב״ם זה לא יהיה דאורייתא, זה יהיה דרבנן, כי אין לו ציווי, יש רק מהות. כי הרמב״ם צריך גם ציווי וגם מהות, כדי שזה יהיה דאורייתא. אז קודם כל, זה רק שיטת הרמב״ם. רוב הראשונים לא מסכימים עם הרמב״ם. אני לא מסכים עם הרמב״ם כי לשיטתם גם דרשה היא ציווי. אבל הם כן מסכימים שצריך ציווי כדי שיהיה דאורייתא. אז מה הפני יהושע אומר? נדמה לי שמה שהוא רוצה לומר, זה הרי על ברכה אנחנו לא מענישים, זה לא לאו. אז איזה משמעות יש לשאלה אם זה דאורייתא או לא דאורייתא? לעניין עונש, אין פה עונש בכלל. אלא מה? החובה לעשות. החובה לעשות היא באמת דאורייתא, וגם מספק צריך להחמיר, כיוון שיש פה את התוכן הבעייתי, או את המהות, כמו דאורייתא ממש. אז זה דאורייתא לכל דבר. אם זה היה לאו, גם הפני יהושע לא היה אומר שזה היה דאורייתא, כי להעניש על זה, אנחנו לא נעניש בלי שיש עזרה, אבל כאן זה לא רלוונטי. כל ההיבטים הרלוונטיים, מבחינת כל ההיבטים הרלוונטיים, זה דאורייתא.
אז שיברך.
מה?
שיברך בשם המלכות.
לא, בלי שם המלכות.
למה? זה כבר לא מתנגש, זה דאורייתא ודאורייתא, אז יברך.
אבל אם אתה בספק, יש ספק איסור שלא תיסה.
כן, אבל זה ספק איסור שלא תיסה מדאורייתא, וממול יש לך לברך שהוא כן גם כן דאורייתא.
עכשיו השאלה היא מותר לברך במצב כזה, יכול להיות שאתה נכשל באיסור. בדיוק כמו שיכול להיות שאתה תיכשל באכילה בלי ברכה, אתה תיכשל בברכה כפולה, זה גם כישלון. עכשיו אל תעשה עדיף, אתה לא מברך.
זה לא שדוחה לא תעשה? עשה
שלברך, שיתחיל לא תעשה. אז זו שאלה גדולה, יש בסבחמת, יש כמה סימנים. מה קורה עם ספק עשה, האם הוא דוחה ספק לא תעשה? ויש אפילו, נדמה לי, סימן שבו הוא שואל, מה קורה עם ספק עשה כנגד ודאי לאו? כיוון שהרי על הצד שיש עשה, אז הוא נדחה עליו. על הצד שאין עשה, אז עליו לא נדחה. אז אפילו אם עליו הוא ודאי, ויש נגדו ספק עשה, אז הספק עשה בעצם מעמיד גם את הלאו בספק, כי על הצד שיש עשה, אז אין לאו. אז לכן אפילו אם זה לאו ודאי, בעצם יכול להיות שאפשר לדחות אותו. אז יש שם מחלוקת בין הפוסקים, אני לא זוכר איזה דעות הוא מביא שם, אבל יש שם עדה.
מה המשמעות של ספקות בנושא של דיני ממונות? גם שם יש סבראי, נכון? למה לקרוא סבראי?
באיזה הקשר? יש למשל גם מוצאים בחברו על הבראיה.
חברו על הבראיה.
אוקיי.
אז... בכלל יש איזושהי משמעות לנושא הזה של ספק, לא ספק, זה יכול
צריך... בדיני ממונות, דיני ספקות, זה מה שנקרא ספק ממון לכולה לנתבע. כי כולה לזה הרי זה חומרה לזה, אין פה כולה וחומרה. אם אני הולך לכולה לאחד, אז זה חומרה לשני ולהפך. אז הכלל הוא שזה לכולה לנתבע. זה במילים אחרות להגיד המוצאים מחברו עליו הרעיה. אבל אם אנחנו בספק, זה נשאר אצל הנתבע. הכסף נשאר אצל הנתבע. אז עכשיו, מה קורה? זה, אם יש לי ספק בשאלה האם הוא מוחזק, נגיד, אז זה יהיה מין ספק, יש סברה לגביו. ספק אם הוא מוחזק, זאת שאלה מעניינת, אני צריך לחשוב באיזה ציור יכול להיות ספק שהבן אדם מוחזק. יש גמרא בבבא בתרא בפרק שלישי, חזקת הבתים. הגמרא אומרת שמה, מעניין, אמרתי את זה לא מזמן. אולי זה... הגמרא אומרת שם, נגיד שאני יושב, כל הגמרא, בהתחלת הפרק, הגמרא מדברת על כל מיני מקרים, על חזקת 3 שנים. אז הבן אדם יושב בקרקע, והוא טוען שנגיד איציק היה בעל הקרקע. ידוע שהוא היה בעל הקרקע. עכשיו אני יושב על הקרקע הזאת. עכשיו בא אליי איציק אחרי 4 שנים, אומרת, מה אתה עושה בקרקע שלי? קניתי ממך. מאיפה השטר שלך? זרקתי כבר, אחרי 3 שנים בן אדם זורק את השטר. זרקתי את השטר. אני זוכה בקרקע, זה הדין. חזקת 3 שנים, אם ישנת ולא מחית 4 שנים, בעיה שלך. אתה צריך למחות בתוך 3 שנים כדי לשמור את זכויותיך ולאלץ אותי לשמור את השטר, כדי להוכיח שאני בעל הקרקע. עכשיו, מה קורה אם אני גרתי בדירה, גם כן של איציק, ואני טוען שקניתי, והוא בא אחרי 3 שנים, שואל אותי, מה אתה עושה בדירה הזאת? קניתי. באופן עקרוני אני זוכר, נכון? עכשיו הוא מביא טענה חדשה. הוא אומר, אני גרתי איתך בדירה. גרתי בפנים, באיזה חדר פנימי, ואני עברתי שם כל הזמן. אתה לא גרת שם לבד. אני הייתי שם כל הזמן, יחד איתך. אוקיי? עכשיו, במצב כזה, זה מחלוקת רבא ורב נחמן, בגמרא. רב נחמן אומר, זיל ברור אכילתך. זאת אומרת, תוכיח שישבת שם, חובת הראיה היא עליי פתאום. בדרך כלל, אני זוכה. בחזקת 3 שנים, ידי על העליונה. פה אומר רב נחמן, זיל ברור אכילתך. למה זיל ברור אכילתך?
מה זה עיקר? מה הוא צריך ללכת?
תוכיח שהוא לא גר שם. שהוא לא גר איתך.
שהוא לא גר איתך.
כן. או שקנית, זאת אומרת, או שתביא את השטר שקנית, לא משנה, כך או כך.
השטר הזה, אז לא הייתה בעיה.
לא, אני אומר, אם אתה יכול להביא ראיה, או ראיה לזה שיש לך חזקה, או ראיה לזה שקנית, אז אתה תזכה. ברור אכילתך, זה אומר, תביא ראיה על החזקה, לא על השטר. כי תברור שאכלת שלוש, אכלת הכוונה, שאכלת את הפירות של הנכס 3 שנים. זה נקרא זיל ברור אכילתך, ואז יש לך ראיה שקנית, כן? אז זה מחלוקת רבא ורב נחמן, ופסקים כמו רב נחמן. שבידו של המרקם על העליונה. זאת אומרת...
אבל הוא צריך להביא ראייה על זה שהוא לא גר איתו, לא על החזקה של 3 שנים, כי 3 שנים הוא כבר הביא.
הוא היה שם 3 שנים, כולם מסכימים, גם איציק מסכים שגרתי שם 3 שנים. כלומר, אני גרתי איתו, ולכן לא מחיתי. אני פשוט גרתי איתו, והסכמתי שהוא יהיה שם, מה אכפת לי?
בעיקרון ההוא היה צריך להביא את הראייה.
מי זה הוא?
מבחינת הסברה, המרקם.
בדיוק, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. אז יש שם המפרשים שמסבירים, אז יש שאלות גדולות, למה באמת פה החזקה הוא לא הוא המוציא, אני ישבתי 3 שנים, אתה רוצה לטעון משהו נגדי, תוכיח. למשל, אם אתה טוען שמחית בתוך 3 שנים, ואני טוען שלא מחית, אתה צריך להוכיח שמחית. זה כלל, זה בגמרא, מפורש בגמרא. אתה צריך להוכיח שמחית. עכשיו, אבל פה משום מה לא. והראשונים כבר, והאחרונים, כולם שואלים למה לא. אז הם אומרים, כיוון שפה אתה מערער על עצם ההחזקה שלי בקרקע. כשאתה מחית, אז אני ישבתי 3 שנים בקרקע, אין ויכוח שאני מוחזק בקרקע. רק אתה טוען שמחית, וכיוון שכך, איפה השטר שלי? וכיוון שאני לא מציג שטר, יש ראיה נגדי, ולמרות שאני מוחזק, יוציאו ממני את הקרקע. אבל אני מוחזק, זה מוסכם. רק כיוון שאתה מחית, אז נוצרת ראיה נגדי, איפה השטר שלי? כי אם אתה מחית, הייתי צריך לשמור את השטר. אני לא מרשה לעצמי לזרוק שטר. אם אתה מוחה, ואתה אומר, "תראה, אנחנו עוד נגיע לבית משפט." אבל פה הוא תוקף את החזקה עצמה, הוא לא תוקף את הקנייה. הוא אומר, אין לך חזקה, את 3 שנים שישבת אתה לא ישבת, או לא ישבת לבד. אם אתה לא יושב לבד, זה לא נקרא חזקה. לשבת איתי זה לא חזקה, זאת ההנחה. בסדר, נעזוב כרגע למה. אז פה זה למשל ספק מוחזק, נכון? זאת אומרת, הוא טוען שאני לא מוחזק, ואני טוען, אז הוויכוח שלנו הוא בשאלה מי מוחזק, לא הוויכוח הוא על עצם העניין. בדרך כלל הוויכוח הוא על עצם העניין, ואני טוען שכיוון שאני מוחזק, אז אתה צריך להאמין לי לעצם העניין, שקניתי. בסדר? או משהו כזה. אבל פה הוויכוח הוא האם אני מוחזק, לא האם קניתי. יש עוד ויכוח אם קניתי, אבל בסדר? אז זה ספק מוחזק, אולי.
גם במחית יש תקיפה של החזקה, כי מה הוא אומר? אני מחיתי לך החזקה שלך, ולכן מאז המחאה היית צריך להחזיק עוד 3 שנים.
לא, אבל למה היית צריך להחזיק 3 שנים? זו השאלה.
לא, הייתי צריך לשמור את השטר מהרגע שמחיתי. אבל אחר כך אם עברו עוד 3 שנים, אז...
לא, אם עברו עוד 3 שנים, אז ודאי שאני אזכיר, אבל אני אומר שלא עברו עוד 3 שנים, עברו 3 שנים, אתה מחית אחרי שנה. עכשיו אתה מגיע אחרי 3 שנים, זאת אומרת שנתיים אחרי המחאה, ואתה אומר לי, רגע, עוף מהקרקע שלי, או מהדירה שלי, בסדר? אז אני אומר, מה אתה רוצה? קניתי ממך. אז הטענה היא שאני המוחזק. ישבתי 3 שנים בקרקע, ואנחנו אף אחד לא יודע אם אתה מחית או לא מחית. ואתה טוען שמחית, תוכיח. למה? כי גם אם מחית, אני המוחזק. עדיין אני המוחזק. רק שאם מחית, אז כשאני אטען שזרקתי את השטר, ישאלו אותי איפה השטר, ואני אטען זרקתי את השטר, תהיה ראיה נגדי, כי לא מאמינים לי שזרקתי את השטר. אז למרות שאני מוחזק, הוא יזכה. לא בגלל שאני לא מוחזק. זאת אומרת, הטענה שהוא מחה לא תוקפת את זה שאני מוחזק. בדיוק, אני מוחזק. רק זה יוצר ראיה נגדי שתוציא ממני, למרות שאני המוחזק. אבל במקום שבו הוא תוקף את עצם היותי מוחזק, אז יש פה ספק מוחזק. אוקיי? וההנחה פה שרואים בגמרא שספק מוחזק הוא לא מוחזק. אז אפרופו מה שאלת, זאת אומרת, אם יש ספק על הסברה הזאת. למשל, ברור ש... מה זה שם? הפשע עשר או הפשע יתיר? כי אני לא יודע מה זה נקרא ספק הפשע עשר. ספק הפשע עשר.
ספק מיגו?
כן, זהו. אז כפי שעשה אני לא רואה ציור. אפשר לחשוב, זה שאלה מעניין. אפשר לחשוב אם יש ציור כזה. כפי שעשה לא ברור שזה מיגו, זה מחלוקת ראשונים. טוב, באופן הזה, אוקיי, אז זה אני סוגר רק את הפני יהושע ואת הסלח. אני רוצה עכשיו להמשיך קצת את עניין הסברות. אולי דווקא בהקשר הזה אני אעבור רגע לסוף. יש סוג אחר של סברות אז הוא אומר ככה יש זאת אומרת יש רב חנן וסרמן כותב בקונטרס דברי סופרים הוא אומר ככה ובזה אפשר לפרש כוונת הכתוב בירמיהו יוטט, ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עלות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. כן, לא ציוויתי, לא דיברתי ולא עלתה על ליבי. מה ההבדל בין שלושת הדברים האלה? שלוש קטגוריות הלכתיות. ופירושו בתרגום, דלא פקדית באורייתי, כן, לא ציוויתי על זה בתורה, ודלא שלחית ביד הוודאי נביאה, כן, לא עברתי את זה על ידי נביאים, ולא ראווה קדמי. זה לא רצון שלי, אהבה זה רצון, כן? הנה בכתוב הזה מפורש כי יש שלושה חלקי תורה, הנקרא ציווי, הנקרא דיבור, ושאין עליו לא ציווי ולא דיבור, אלא רצון השם בלבד. והם כל המצוות דרבנן, זה הוא רוצה לטעון שזה מקור למצוות דרבנן, אני לא בטוח שהוא צודק, אבל עדיין הפירוש שלו בפסוק הוא פירוש מעניין. ואני חשבתי להציע במאמר שכתבתי על זה, אז חשבתי להציע... זה לא המאמר על הסברות, זה מאמר אחר כתבתי פעם בצוהר, מאמר על סוג מיוחד של סברות שנקרא רצון השם. זה המקור מפה. שמה זה? סברות רגילות זה סברות תוכניות. זאת אומרת, זה סברות שאומרות, רוח התורה, או כמו שהפסוק אוסר את זה, אותו היגיון יש גם פה. אז לכן התוכן, מה שאמרתי קודם, אז לכן התוכן בעצם, הדבר הזה, יש בו תוכן למרות שאין בו ציווי. ולכן אולי אפילו ספקו יהיה לחומר וכו'. יש סברות... שהן לא גופו של עניין, אלא הסברה אומרת שהקדוש ברוך הוא מצפה את זה ממני. למרות שאני לא רואה איזה ערך יש במעשה הזה. זאת אומרת, הסברה לא אומרת לי שזה מעשה בעל ערך או בעל ערך שלילי, אם זה איסור, לא משנה, אבל היא לא מדברת לגופו של עניין. היא מדברת רק על זה שיש לי איזשהו מקור כזה או אחר לזה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות את זה. אני אתן רק דוגמה כדי לחדד את העניין. הנושא של המאמר שם היה בצוהר, הנושא היה על הפרשת תרומה. שהפרשת תרומה, הכלל הוא שחיטה אחת פותרת את הקרי. זאת אומרת, אין שיעור להפרשת תרומה. אם אתה מפריש חיטה אחת, זה מספיק טוב. מדאורייתא. חכמים קבעו שיעור. איזה שיעור? אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין בינונית, אחד מ-60 עין רעה. זה שלושה שיעורים. ואז רואים בגמרא, בגמרא בגיטין, יש עוד מקבילות, רואים שם בגמרא ש... הגמרא אומרת שצריך להפריש תרומה בעין יפה. היא לומדת את זה מפסוק. עכשיו, מה להפריש? מה זה בעין יפה? את הגרגיר שאתה נותן להפריש בעין יפה? העין יפה זה הכוונה 1 מ-40. זה דין דרבנן. איך לומדים את זה מפסוק? איך לומדים מפסוק שצריך להפריש את השיעור 1 מ-40? שזהו שיעור דרבנן בכלל. הפסוק, חיטה אחת פותרת את הקריא. זה פלא עצום הדבר הזה, כי אני יש רמב"מים על זה וכל מיני, והרש ועוד, והם כולם, רשי שואל את זה במקום, אומר כן, זה ה-1 מ-40. מה זאת אומרת זה ה-1 מ-40? 1 מ-40 זה שיעור דרבנן. אז איך הפסוק עצמו אומר להפריש, וזה דרשה גמורה מהפסוק, זה די דבר, זה דרשה גמורה, זה לא אסמכתה. כמו שיש מישהו בגלל הקושי שרצה להגיד זה אסמכתה, אבל פשוט זה דרשה גמורה. לי נדמה שמה שכתוב שם זה בדיוק העניין הזה. התורה קוראת לזה תרומה. תרומה זה כמו רש"י בתחילת פרשת תרומה, אומר זה מנדבת הלב. דבר שבא מנדבת הלב זה נקרא תרומה. אבל זה קורא תרומה. אז אם היא קוראת לזה תרומה, מה זה אומר? שהתורה בעצם מצפה ממני כנראה להפריש יותר מגרגיר אחד. את חיטה אחת פותרת את הקרי. אבל התורה מצפה שאני אעשה יותר. לא יודע למה, לא יודע אם זה... למה זה מועיל או למי זה מועיל. יש לזה משהו, זה תלוי בעוד כל מיני דברים. זאת אומרת... בפשטות זה לא נועד כדי לעזור לכהנים, התרומה. הכהנים משולחן גבוה כזכו. התרומה זה מתנה לקדוש ברוך הוא, לא לכהנים. להבדיל ממעשר למשל, שזה ללוויים. יש לזה כל מיני ראיות, לפחות בשיטת הרמב״ם זה די ברור שזה ככה. אין בכלל מצווה לתת לכהנים, זה רק הפרשה זה לקדוש ברוך הוא, רק הוא אומר, תנו את זה כבר לכהנים. יאכלו את זה, מה אני אעשה עם חיטה. אבל בעצם זה מתנה אליו. בכל אופן, אז אני לא מבין למה באמת צריך להפריש יותר, אבל יש לי אינדיקציות לזה שהתורה מצפה ממני לזה. כי עובדה שהיא קוראת לזה תרומה. והרי גרגיר אחד לא שייך לגביו נדבת הלב. כנראה שהתורה מצפה למשהו יותר. אז אם ככה, אני טוען שזאת סברה שהיא בעצם דאורייתא. זאת סברה שאומר, אבל הסברה לא אומרת לי תפריש יותר כי זה לא יפה להפריש גרגיר. זאת הייתה סברה לגופו של עניין. אלא הסברה אומרת לי, סברה פרשנית כזאת, שאומרת לי שכנראה התורה מצפה ממני לי יותר, לא מצווה עליי. אם הייתה מצווה עליי, אז זה גם היה מעכב. זאת אומרת, אז הייתי צריך פשוט להפריש, אחד מ-40 מדאורייתא. לא. חיטה אחת פה תקרי. הדין דאורייתא נשאר. אבל התורה מצפה שאני אתן בעין יפה. מצפה שאני אתן יותר. ולכן חכמים, כשהם קבעו את השיעור אחד מ-40, אחד מ-50 ואחד מ-60, הם בעצם קבעו מה התורה מצפה. זה לא תקנה דרבנן רגילה, וזה יש ראיות ברורות ברמב"ם שזה ככה. הם קבעו מה התורה עצמה מצפה.
כמו הציפוי לעשות תשובה?
מה? כן, תשובה גם דיברתי על זה פעם, אני חושב, נכון? גם שם אני אומר דבר דומה, כן. זאת אומרת, אבל שם אני גם מבין למה. זאת אומרת, שם יש גם סברה לגופו של עניין. פה אני רוצה לטעון שיש לי סברה שרק אומרת לי שהתורה מצפה. אני כשלעצמי לא יודע מה הערך שיש במעשה הזה, אז מצד המעשה מצד עצמו אני לא יודע מה איתו. אבל אני רואה, יש לי אינדיקציות פרשניות כאלה או אחרות שהתורה מצפה ממני לדבר הזה. אוקיי? עכשיו זה סוג אחר של סברה. כי זאת, בעצם דיברתי קודם למה ספק סברה לחומרה, אז אמרתי שהסברה במהותה אומרת שמהות האיסור שיש בתורה קיים גם במקום אחר, זה מה שאומרת הסברה. אז בעצם היא אומרת שגם בדבר הזה יש מהות למרות שאין ציווי. הסברה הזאת זו סברה הפוכה. זו סברה שאומרת שפה גם פה יש ציווי למרות שאת המהות אני לא רואה אם יש. אני לא בטוח שיש. אבל גם, ציווי, מה זה ציווי? ציפייה. זאת אומרת, גם פה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות את זה. אז כאן ספקו למשל לדעתי יהיה לכולם. Okay? אגב, זה במאמר מוסגר. זאת הסיבה לדעתי שחכמים קבעו שלושה שיעורים בתרומה. איפה מצאנו דבר כזה שהם קובעים כזית, קובעים לא יודע מה, שיעור כזה או אחר. פה חנוכה דרך
אגב. דורות חנוכה.
נכון, דורות חנוכה. זה כתבתי את זה פעם בהקשר של דורות חנוכה. כן, שגם פה קבעו את זה. וגם שם, זה אותו רעיון לדעתי.
איפה זה כתב?
אה?
איפה כתבתי?
במאמר שם ב...
יש את זה בזה?
בצוהר. יש את זה גם באתר, כן. הטענה שלי הייתה שבעצם, הרי התורה, למה התורה עצמה לא ציפתה על זה? אולי משאירה את זה כאיזה ציפייה? אני אומר, חיטה אחת מספיק. ואני מצפה מכם לי יותר.
אגב כתוב שחיטה אחת מספיק?
הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שחיטה אחת פותרת את הקרי. לא זוכר מאיפה בפסוק זה לומד, אני לא זוכר. בכל אופן, זה עוד יותר טריקי לימוד מהפסוק, לא משנה, טוב, לא משנה. הגמרא שמה אומרת, זה גרסאות, אבל הגמרא שמה אומרת שצריך להפריש בעין יפה, וזה כתוב על תרומת מעשר. כתוב בפסוק של תרומת מעשר, לא של תרומה רגילה, של תרומת מעשר יש לה שיעור, זה עשירית. עשירית מן העשירית, זאת אומרת, זה מעיד. עשירית מהמעשר של הלוי, זה תרומת מעשר. אז זה יש שיעור. זה מה אומרת, כיוון שיש לזה שיעור, ברור שזה לא מדבר על זה, זה מדבר על התרומה הגדולה.
זה יותר
רחוק. זאת אומרת, הגמרא בתוך הדרשה הזאת עצמה משתמשת בזה של הדרשה אין שיעור, של התרומה אין שיעור. ובגלל זה היא אומרת, צריך להפריש בעין יפה. אז זה כבר ממש תרטלסת, זה לא סתם, אני יודע שהדין הוא שאין שיעור, אז איך זה עין יפה? לא, בגלל שאין לזה שיעור, לכן אומרים עין יפה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. כיוון שאין לזה שיעור, איך קוראים לזה תרומה? כנראה שהתורה מצפה שניתן בעין יפה, למרות שאין לזה שיעור. אז למה התורה לא מצווה? אז למה היא לא מצווה, אם זה מה שהיא רוצה? כי היא רוצה שזה יבוא ממני. אם היא הייתה מצווה, אז הייתי עושה את זה בגלל הציווי. אז לא בא ממני. דיברנו פעם על פרדוקס הנבל, כן, שקדושים תהיו. והרמב"ן אומר שקדושים תהיו זה לעשות לפני משורת הדין. אבל הוא לא מונה את זה במניין המצוות שלו. הוא לא מוסיף את קדושים תהיו כעוד מצוות עשה. למה לא? כי אם הוא היה מכניס את זה כמצוות עשה, אז זה לא היה לפני משורת הדין. זאת הייתה מצווה מחייבת. יש דברים ש... מה?
אז כבר לא יהיה
קדושים תהיו. כן. זאת אומרת, יש לפעמים מצב המצווה ממלכדת את עצמה. זאת אומרת, אם התורה מצפה מאיתנו לעשות משהו באופן וולונטרי, אז היא לא יכולה להציג את זה כציווי, כי אז זה לא יהיה וולונטרי. מצד שני, אבל היא מצפה לזה. אז היא צריכה להעביר לנו איזשהו מסר עקיף, שמעביר לנו את הציפייה הזאת בלי לצוות. שזה בדיוק הסברות שאני מדבר עליהן כאן. זאת אומרת שזה בעצם, יש לי פה איזושהי סברה שאומרת שיש ציווי. אבל אין מהות, או לפחות אני לא יודע על מהות. במצב כזה, ספקו באמת יהיה לכולה. כיוון שספק סברה לחומרה, זה בגלל שבסברה יש מהות, אבל הסברה הזאת זו סברה הפוכה. הסברה שבה יש ציווי ואין מהות, אז פה ספקה יהיה לכולה.
אם כל העניין זה שזה יהיה, שזה לא יהיה ציווי ממש, אז למה חכמים תקנו
את התקנה? התחלתי, שכחתי להסביר את זה, כן, זה התחלתי להסביר, פתחתי סוגריים בתוך הסוגריים. אז אני אומר, למה חכמים קבעו פה שלושה שיעורים שונים? תמיד תקנת חכמים הרי היא כזאת. התורה השאירה פתוח, מה אתה נכנס? תקנת חכמים תמיד הרי מגבילה יותר ממה שהתורה השאירה פתוח. גם פה הם הגבילו, אבל מעניין שהם הקפידו לעשות שלוש רמות. למה? כי הם רצו להשאיר את הממד הוולונטרי. התורה עצמה ציפתה שנעשה את זה וולונטרית. עכשיו חכמים, ברגע שהם יקבעו את זה כחובה, הם הורסים את מה שהתורה מצפה. מה, אז מה עזרתם לי? בסדר? אז החכמים אומרים, אנחנו קובעים, אבל כדי לתת לאנשים רעיון, אז אומרים, תראו, זה בין 1-60 ל-1-40. בתוך זה תיתנו בעין יפה, אבל אנחנו עדיין משאירים שלוש רמות, כי גם 1-60 זה יחסית עין יפה ביחס לגרגיר אחד. בסדר? אני אומר, עכשיו, בתוך זה אתם יכולים להביא לידי ביטוי את מה שאתם רוצים לתת, ולכן קבעו שלושה שיעורים. ואגב, אותו דבר בנרות חנוכה. אם אנחנו כבר מדברים, זה העניינו של היום, סתם במקרה נקלעתי לעניין, זה לא התכוונתי. גם בנרות חנוכה הרי קבעו שלוש רמות, שתיים של הידור, אחת שעיקר הדין, ועוד שתיים של מהדרין ומהדרין מן המהדרין. למה קבעו פה שלוש רמות? למה בכלל קבעו רמות של הידור? למה צריך לקבוע רמות של הידור? יש בכל התורה, זה כלי וענווהו, שצריך להדר כל מצווה עד שליש ממחיר המצווה. מה בא וכמה, כן, בדף ת' שמה שעד שליש זה כלי וענווהו, הידור מצווה עד שליש במצווה. אוקיי? אז מה, למה בנרות חנוכה קבעו במיוחד הידור? דבר נוסף, זה ראיתי אצל הרב יוגל, באחת השיחות שישנתי כנראה, אבל בספר זה מופיע, אז הוא כתב שמה, הוא שואל עוד שאלה, עוד כמה שאלות בעצם. הוא שואל, למה זה מעבר לשליש? אני כבר לא זוכר מה הוא שואל ומה אני הוספתי, כי אני רותם את זה גם למהלך שלי, אבל משהו מזה נמצא שם גם. הרי הידור מצווה הוא עד שליש. בנרות חנוכה, במקום להדליק נר אחד, אני מדליק 9, נגיד עם שמש ועוד 8 ביום האחרון. הרבה יותר משליש. 44 במקום 8. זה לא 8 ועוד שליש, זה 11, אם תרצו, 10 או 11. איך הגענו ל-44? תורידו את השמשים, 36. בסדר? אז זה לא עומד בסטנדרטים של הידור מצווה. אז הוא אומר שם, הרי יש את הקושייה של ה... זה קושייה של הפני יהושע או של הבית יוסף, אני לא כבר. כן, הספורט העממי בישיבות, כן, הקושיות של חנוכה. יש כמה קושיות כאלה שזה הספורט לעשות עליהם פלפולים. אחד מהם זה רבי תנחום בר חנילאי של מניין לנר חנוכה של למעלה מ-20 אמה שלא שאלת בו אינה, ואז מביאים איזה מדרש, יוסף, רבי תנחום בר חנילאי שיוסף בתוך הבור, כי אני לא זוכר, כבר יש שם גם כן סיפור, קושרים את זה לחנוכה, שזה פלפולים רבים. אז אחד הקושיות, הקושיות הבית יוסף, כן, למה היה צריך את הנס? הרי תומה הותרה בציבור. לא זוכר אם זה פני יהושע בית יוסף. למה היה צריך את הנס? לא, בית יוסף שואל למה מדליקים 8 ימים.
אם הנס היה 7 ימים.
הנס היה רק 7 ימים, כן, לא, זה הפני יהושע.
זה שזה 400...
כן, זה ספורט, גם כן ספורט עממי יושב את זה.
זה ספר מלקט,
כן, נכון.
500
תרבים. כן, כן, זה ספורט ידוע. אז יש, לא, זה חושש לפני יהושע, אני חושב, שהוא שואל למה היה צריך את הנס, הרי תומה הותרה בציבור, שיקחו שמן תמה. למה צריך את השמן הטהור, כן, שחתום בפח של כהן גדול, שיקחו שמן תמה. הרב יוגל שם רוצה לומר, זה כן כתוב אצלו. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שעשו את הנס כדי שנוכל להדליק בהידור. נכון, אפשר להדליק בשמן תמה, אבל עשו את הנס כדי להדליק בהידור. אז לפי זה, אני יכול להסביר את מה שאמרתי קודם. כי אז אם זה ככה, אז הזכר לנס בעצם קבעו הידור כיוון שכל מה שאתה רוצה להזכיר פה, להנציח פה, זה את האפשרות לקיים את הדלקת הנר בהידור. אז את המצוות נרות חנוכה קבעו לגבי ההידור שהוא הידור מיוחד, זה לא מדין זה כליוון והוא. זה הרב שבתאי שאל אותי את רפופורט מהכוילד, שאני אומר, מה קורה אם מישהו מדליק 25 נרות? סתם כמניין כפי נרות חנוכה, כפי... הוא מדליק 25 נרות. אמרתי לו שוודאי שהוא יצא בזה כליוון והוא, זה הידור מצווה. הוא לא יצא את ההידור של בית שמאי ובית הלל, אבל זה הידור מצווה שהרגיל של התורה. כי זה יותר מהודר מאשר נר אחד. בסדר, זה הוא מהדר מסוג אחר, וזה לא ההידור הזה. אז אני אומר, אז למה הם נכנסו פה לקישקס שלנו וקבעו לנו איך להדר? הם גם לא קובעים בשום מקום איך להדר, לא רק עד כמה, גם בסוכה. הנה, אני מהדר את הסוכה. אז לא רק שהם לא קבעו באיזה סכום צריך לעשות, הם גם לא קבעו מה אתה צריך לעשות, תעשה מה שאתה רוצה, רק שיהיה יפה, זה הכל. אז למה פה הם נכנסים וקובעים מה ואיך, ויש מהדרין ומהדרין ומהדרין והכל. וזה אותו רעיון בדיוק כמו שלוש רמות של תרומה. כי בעצם במקור, מה שאנחנו רוצים להנציח זה את האפשרות לקיים את המצווה של הדלקת המנורה בבית המקדש בהידור. אז זכר לזה קבעו לכל השנים להדליק נרות בהידור. את ההידור הוא הדין עצמו. עכשיו, מה זה אומר? שיש חובה להדליק בהידור. אי אפשר להדליק. אבל מצד שני מידי חובה בנר אחד, זה ברור. כתוב בגמרא. מה זה אומר בעצם? שיש ציפייה להדליק בהידור, אבל מצפים מכל אחד באמת לעשות את זה. רק אי אפשר לצוות, כי אם לצווה אז זה יבוא ממני ולא ממך. בדיוק כמו בנר חנוכה. אני רוצה שזה יבוא ממך, כי זה זכר להידור. אבל מצד שני, אני חייב להעביר לך איכשהו את המסר, שההידור פה הוא לא מצד זה כליוון והוא פה, חלק מהמצווה עצמה זה להיעדר. עובדה שבאמת כולם מדליקים מהדרין, אף אחד אני לא מכיר מישהו שמדליק את העיקר הדין. כולם מדליקים מהדרין, למה? כי לכולם ברור שבעצם מצפים מאיתנו להיעדר. אז למה לא מצווים? זאת אומרת שלא יקבעו שזה מה שמעכב. כי אם יקבעו שזה מעכב, זה לא יהיה הידור. ואת רוצים להשאיר את זה בתור הידור, ובדיוק בגלל זה, בדיוק כמו שיעורי תרומה, גם פה קבעו שלוש רמות. למה? כי אחרי שחכמים כבר קבעו מה לעשות, אז הם רוקנו את המימד הוולונטרי של העניין. אז מה הם עושים? הם קובעים כמה רמות שביניהן אנחנו יכולים לשחק. כדי שיבוא לידי ביטוי עדיין המימד הוולונטרי שלנו. בעצם זה אותו דבר.
שובר תרומות.
מה?
שובר תרומות.
מה זאת אומרת?
או 100 שקלים או 200 שקלים.
כן, בדיוק. אז נותנים לך כבר כיוון, מה אנחנו...
מה מצפים
לך? זה כמו שבא מישהו לאסוף תרומות, אתה יודע, יש לו קבלות. אז הקבלות כבר אומרות כמה הוא לוקח. זאת אומרת, הוא לא... זה לא קבלה פתוחה שתן לי את העשרה, 10 אגורות. יש לו כבר קבלה על 10 אגורות. לא, יש לו קבלות ל10 שקלים, יש לו קבלות ל20 שקל. עכשיו תחליט מה אתה בוחר. אז כן. בכל אופן, אז זה סוג אחר של סברות, שזה סברות שאומרות לנו שיש רצון של התורה בהקשר הזה. וזה יש במסילת ישרים כותב בביאור מידת החסידות לפרק י"ח. אז הוא אומר, מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. מה זה מידת החסידות? מה זה נקרא להיות חסיד? אני לא חסיד, זה חסידות הבשט. כן? אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק להבינו על נכון. אגב, החסידות הבשטית כן תולה את עצמה בחסידות הזאת. הרי הרמח"ל, מבחינת החסידים, הרמח"ל הוא מאוד, מקור מאוד חשוב מבחינתם. הוא היה לפני החסידות, אבל הם מאוד נתלים בו. אני חושב שמה שהוא קורא חסידות, הם טוענים שזה מה שהם עושים. אין קשר לדעתי, אבל לא משנה, זה מה שהם טוענים. הוא דבר עמוק להבינו על נכון, והוא מיוסד על חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית, אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו זל ולא עם הארץ חסיד. ונבאר עתה עניין זה על הסתר, מה זה להיות חסיד, מה זה חסידות. הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זל, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. זה שורש החסידות. מה זה אומר? והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה, אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, כי רק גילה לו שזה מה שהוא היה רוצה. הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש, כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו. ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו שיוולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש ואשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר, בין כל מי שהאהבה בעיניהם עזה באמת. שלא יאמר לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש, לא יותר מזה. יצאתי ידי חובה. אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. והנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים. ותהיינה לו המצוות אשר ציוויין גלוי ומפורסם לגילוי דעת לבד. זה רק גילוי דעת המצוות. אני אעשה מעבר למצוות. אני רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, לא רק את מה שהוא מצווה עליי. לדעת שאל העניין ההוא נותר רצונו וחפצו יתברר שמו, ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אלא אדרבה, יאמר כיוון שכבר מצאתי, ראיתי שחפצו יתברר שמו נוטל הזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין ולהרחיב אותו בכל הצדדים, שאוכל לדון שרצונו יתברר חפץ בו, וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. שזה ממש הסברות שדיברתי עליהם כאן, זה לא סברה שאומרת שכך נכון לעשות. זה סברה אחרת. זה סברה שאומרת שכך הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות, זה משהו אחר לגמרי. Okay? נשים שמקיימות מצוות עשה של זמן גרמה. מה זה? פרק שהקדוש, הרי פתור מן הדבר ועושה הוא נקרא אידיוט. מה זה נשים שמקיימות?
לא
רק ספציפית מדברי סוכה? לא. פתור מן הדבר ועושה הוא נקרא אידיוט. בכלל אני אמר, שולחן ערוך מביא את זה על סוכה. אני חושב שבגמרא זה לא מופיע על סוכה. נדמה לי, עד כמה שאני זוכר. הנקודה היא שכשהקדוש ברוך הוא אמר שבעיניו זה מעשה רצוי, אז אנשים שלא יצטוו גם כן בעצם מצופות לעשות את זה. אתם לא חייבות. זה לא מוטל לכם כחובה מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. אבל זה ודאי שזה מעשה שיש בו נחת ליוצרו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה שיעשו את זה. אז הם עושות את זה בגלל שהם מבינות שזה מה שהוא רוצה. זה לא נקרא פתור מן הדבר ועושהו.
סמרה בבל תוסיף.
מה?
נעשה עוד יותר ממה שיש.
לא, בל תוסיף זה מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. תשים חמש... ציציות, בגלל שהוא לא רוצה את זה, הוא רוצה ארבע. אל תהיה יותר חכם ממנו. אבל פה הוא אמר שהוא רוצה את זה. רק אתה פטור. אבל אתה מבין שזה מעשה טוב בעיניו. אז בסדר, אז אני רוצה לעשות את זה בהתנדבות, למרות שאני פטור. זה בדיוק ההבדל. בל תוסיף ובל תגרע, זה לדעת יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מה טוב. זה לא. אבל אם הוא אמר לך שזה טוב, אז תעשה את זה. עכשיו, אגב, אם יש משהו שאני חושב שהוא נכון, גם תשאל, הסברה מהסוג הראשון, לא מהסוג הזה של רצון השם. הסברה לגופו שלי, נגיד ברכות. למה זה לא בל תוסיף? גם זה בל תוסיף. אני מוסיף מעבר למה שהתורה מצווה, אני מוסיף עוד מצווה. אין בל תוסיף במקום שבו יש סברה שאומרת שצריך לעשות את זה.
אם הסבר... בל תוסיף
זה רק שרירותי לגמרי. כן. בל תוסיף זה להוסיף עוד משהו, יותר מזה, זה להוסיף עוד משהו ולתלות אותו בציווי. בל תוסיף, אם אתה לא עושה את זה כמצווה, אתה לא עובר על בל תוסיף. בל תוסיף צריך כוונה, הגמרא אומרת. אפילו הגמרא תולה את זה אם מצוות צריכות כוונה או לא, אז זה לא ברור בתוך הגמרא, האם זה תלוי בשאלה אם מצוות צריכות כוונה, אז גם בל תוסיף כדי לעבור צריך כוונה, או שבל תוסיף צריך כוונה בגדרי בל תוסיף, לא קשור למצוות צריכות כוונה. כי רק אם אתה מתכוון להוסיף מצווה, עברת על בל תוסיף. אם אתה לא מתכוון להוסיף מצווה, אז אתה לא עובר על בל תוסיף. עכשיו פה כשאתה עושה משהו כי באמת ראוי לעשות אותו, אתה ודאי לא מתכוון להוסיף מצווה. אוקיי? זה בעצם סוג של רמאות.
מה אני מה זה נאמר שהוא אידיוט?
אתה עושה משהו שהקדוש ברוך הוא לא אמר שצריך לעשות אותו.
לא סיבה, אבל אני...
אם אתה באמת מבין שזה נכון, לא נקרא פטור מן הדבר ועושה, הוא נקרא אידיוט. כשאתה עושה לפני משורת הדין, זה נקרא פטור מן הדבר ועושה, הוא שהוא אידיוט? אתה עושה לפני משורת הדין, הרי זה מעלה. לפני משורת הדין אנחנו נקראים לעשות אותו. פטור מן הדבר ועושה הוא הכוונה במקום שאין סברה שצריך לעשות את זה. אם יש סברה שזה מעשה ראוי, שזה לא עושה,
זה
עושה. למשל, מי שמקפיד, על זה יש ויכוח קצת, אבל מי שמקפיד נגיד לא לאכול אפילו בתערובת, דיברנו קודם על ביטול ברוב, אז אני מקפיד בכל זאת לא לאכול, למרות שיש ביטול. יש מקום להגיד שזאת חומרה שיש בה ממש, זה לא דבר שהוא מופרך. כי אתה, התורה לא מצפה ממני לוותר על כל הבשר הזה בגלל שחתיכה נפלה לתוכו, דיברנו על זה בהתחלת השיעור. אבל בסדר, אבל אם אני מוכן בכל זאת כדי להימנע מהאיסור, אז בסדר, זה לא חומרה טיפשית. זאת אומרת, יש פוסקים שעושים איתו איזה חומרה טיפשית, אסור לעשות את זה.
ולחזור לסוכה אחרי שיצאת ממנה, זה גם כן פטור.
מה?
מי שחוזר לסוכה אחרי שהוא יצא ממנה.
מה זאת אומרת יצא ממנה?
בגלל גשם.
לא, זה גשם זה משהו אחר, זה פטור לדבר בבשר נקרא אידיוט, זה כתוב בשולחן ערוך. למה? כי זה לא מצוות סוכה בכלל, אתה סתם ממציא מצווה. סתם, זה לא... אבל אם אתה יושב בסוכה, נגיד, פעם סיפרתי זה, אני חושב, הרב מבריסק, הגריז, כן? ראו אותו פעם שותה מים מחוץ לסוכה. כתוב בשולחן ערוך, בעל נפש יחמיר, שלא ישתה אפילו מים מחוץ לסוכה. אומרים, אתה גדול המחמירים שמקפיד על כל קוצו של יוד לצאת זה, אתה שותה מים מחוץ לסוכה, כתוב בשוכן ערוך, בנפש יחמיר. כן, אתה כאחרון המזרוחניק, מה אתה עושה? אז הוא אומר, מה, אני מחמיר? בחיים לא החמרתי בכלום. הוא אומר, כן, מחמיר היסטרי כמובן. אני בחיים לא החמרתי בכלום, אלא מה? אני תמיד מקפיד לצאת ידי חובה לפי כל השיטות, זה לא חומרה, אני פשוט צריך לצאת ידי חובה. אז אם יש איזושהי שיטה, אתה שואל ברעביה שלשיטתו צריך לעשות את זה כך, אני כמובן אקפיד גם לעשות את זה כך. אני אלך עם 100 טליטות, כמו שהרב שיינברג היה הולך, כן, עם 100 ציציות לפי כל השיטות כדי לצאת ידי חובת, זה לא חומרות. זה עיקר הדין, כי יש שיטות שלפיהן אני לא יוצא אם אני לא עושה את זה. זה לא נקרא להחמיר. זה נקרא לוודא שאתה יוצא ידי חובה. דבר שהוא במהותו מוגדר כחומרה, אני קטונתי, אני לא בדרגה הזאת, אני לא עושה את זה. אז הוא שתה מים מחוץ לסוכה, כי זה לכתחילה חומרה, כי זה ברור שזה לא נכלל בחיוב. אנחנו לא עושים את זה בגלל שיש ספק.
אין שיטה
שזה... אין שיטה שאתה לא יוצא ידי חובה או שאני איך לעשות את זה. אבל ראוי, בעל נפש יחמיר, אני לא במדרגה הזאת, אבל ודאי שזה לא נקרא שפטור מן הדבר ועושהו. זה הוא לא יגיד. שמי שמקפיד לשתות מים תמיד בסוכה, הוא לא יגיד שהוא אידיוט, כי הוא פטור מן הדבר ועושהו. להפך, כתוב מפורש שבעל נפש יחמיר. אותו שולחן ערוך שאומר שפטור מן הדבר ועושהו נקרא אידיוט כשיורד גשם, הוא עצמו אומר שבעל נפש יחמיר ולא ישתה אפילו מים מחוץ לסוכה. למה? החילוק הוא שרצון התורה זה שאתה תחיה בסוכה. מה שמחייבים אותך זה האוכל והשינה. אוכל קביעת סעודה ושינה. בסדר, אבל ברור שהיה ראוי לעשות הכל בתוך הסוכה, רק זה לא החיוב, זה לפני משורת הדין, זה מידת חסידות. אבל כשיורד גשם, זה לא סוכה בכלל. אין מצוות סוכה לשבת בסוכה, אתה צריך כן תדורו, כך לא גרים.
אבל גם ככה לא גרים של העצים שלא שותים מים מחוץ לבית. כלומר, אני לא כל כך רואה את החילוק. אם אתה עניין שאתה רוצה להחמיר בזה...
למה, כך כן גרים.
אתה לא שותה לעולם לא שותים מים מחוץ לבית?
לא שלעולם לא שותים, זה בדיוק הנקודה. אתה שותה מים בבית, נכון, יכול לקרות שאתה שותה גם בחוץ, לכן אתה לא חייב לשתות בסוכה, אבל זה כן פעולה שאתה עושה בבית. אבל לשבת בבית שיורד גשם, זה לא נקרא לגור, זה לא עושים בכלל.
דירה שאינה ראויה למגורים.
מה? כן, בדיוק, דירה שלא ראויה למגורים. אז איך הגענו לכל זה? כן, שאלתם למה זה לא פטור מן הדבר ועושהו. לא, כשיש סברה זה לא פטור מן הדבר ועושהו. אני עושה את זה בגלל משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה, או כי יש בו טעם, אין פה בל תוסיף. זה לא... בל תוסיף יש כשאתה יושב בסוכה ביום שאתה פטור ממנו. זה נקרא בל תוסיף. כי זה לא סוכות, איפה אתה ממציא שזה בכלל מעשה ראוי? זה סתם, אין איזה סברה ואין איזה מקור, ואין איזה שום דבר. זה לא רצון השם, יושב בסוכה בשבועות. זה סתם, זה אולי בל תוסיף, אלא אם כן זה לא בעידנה. אם זה לא בעידנה, זה יכול שאין בל תוסיף, אלא אם אתה מתכוון. אם החלטת שיש מצווה לשבת בסוכה בשבועות, אתה עובר בל תוסיף. וסתם לשבת כבר צריך כוונה, אלא אם כן זה בעידנה. אוקיי, אז זה לגבי הסברות האלה של רצון השם. עכשיו, יש עוד היבטים של סברה. וזה אולי אני אסיים. יש כשאנחנו לומדים הלכה מסוימת מדרשה, אז כשאנחנו לומדים הלכה מסוימת מדרשה, אז בדרך כלל ככה, כשאני נכנסתי לעולם הדרש, כי נסקתי בזה לא מעט שנים, אז היה ברור לי שיש פה איזשהו סוג של לוגיקה שעבדה לנו, זאת אומרת שלא שאנחנו לא יודעים כבר איך עושים בשימוש, כן? שימוש במידות הדרש, בדרך השבה, קל וחומר, בניין, קל וחומר, כן, אבל בניין אב או כל מיני דברים כאלה, אנחנו כבר לא עושים את זה. אנחנו לא, איבדנו את המיומנות של השימוש בעקרונות האלה. אבל חשבתי שאם עושים איזשהו מחקר, אז אפשר יהיה לנסות ולשחזר איך עובדת הלוגיקה של העניין, ואז אפשר יהיה בעצם בחזון רחוק אפילו למכן את זה. זה בעצם יהיה ממש כמו לוגיקה של מחשב, אתה תצטרך לתכנת את המחשב לפי י' ג' מידות. זאת אומרת, אתה תן לו את הגזרה שווה, והוא ימצא שתי מינים שוות, והוא ידע מה לעשות עם זה, והכל הוא... בעצם יש פה לוגיקה בדיוק כמו הלוגיקות שאנחנו מכירים, הלוגיקה הרגילה שאנחנו מכירים. מהר מאוד התברר לי שזה לא נכון. זה כנראה לא יכול להיות נכון גם. בכל דרשה, המידות הדרש זה הטריגרים לדרוש. אבל הן לא אומרות לי מה לעשות עם הטריגר הזה. נגיד, יש גזרה שווה. אז הגזרה שווה אומרת לי, אם אתה מוצא מילה, אותה מילה בשני הקשרים מקראיים, אז אתה משווה את שני ההקשרים האלה. משווה לעניין מה? לא יודע, מה שאתה מחליט. הרי התורה אומרת לי, יש לה כתוב בעבד ולה כתוב באישה, שפחה. ולה כתוב באישה. אז יש גזרה שווה, לה, עבד ואישה. יש השוואה, לעניין מה? שניהם יוצאים בגט למשל, או משהו כזה. אוקיי? ולמה לא שנכתוב אישה בעין? כמו עבד, גם זה נכתב בעין. או לא יודע, אפשר לדמות מה שרוצים, אולי לשעבד את האישה כמו את העבד, אותו דבר? או להפך, לא לשעבד... כן, או לא לשעבד את העבד כמו שלא משעבדים את האישה, לא משנה, זה גם שאלה לאיפה, מאיפה ללמוד. לא עושים את זה, אלא מה? זה דון מיני ומיני והוא כבעטרה. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שלגביהם אנחנו מבינים שצריך להשוות, ויש דברים שלא. מאיפה אנחנו מבינים? מה זה אנחנו מבינים? סברה. עכשיו, בתוך כל דרשה יש סברה. אין דרשה בעולם שאין מאחורי הסברה. הדרשה זה בסך הכל דרש, בסך הכל אומרות לי, פה אתה צריך לדרוש. נגיד, כלל ופרט וכלל, התורה אומרת, בבקר ובצול, ביין ובשחר, בכל אשר תובה נפשך, כן, בפדיון מעשר שני. אז בקר, צון, יין ושחר זה פרט. בכל אשר תובה נפשך זה כלל. אוקיי? אז זה פרט וכלל. פרט וכלל זה בא לרבות. מה לרבות? ויכוחים גדולים בגמרא, מה לרבות. אבל ברור שפה צריך לרבות. מה זה אומר? שכשהתורה מתנסחת בשפה של כלל ופרט, יש פה טריגר לרבות. זה המידה אומרת. אבל היא לא אומרת לי מה לרבות. עכשיו אני צריך להחליט מה דומה לבקר וצון, יין ושחר. עד איפה הולכים עם זה? זה דגים, זה מלח, זה מים, מה קונים שם? זה מחלוקת בגמרא בנזיר, משנה כבר בנזיר. אוקיי? אז זה בעצם אומר שהמידות הדרש נותנות לי טריגר לדרוש, אבל אחרי שיש את הטריגר, תמיד הסברה קובעת מה עושים איתו. הסברה קובעת מה עושים איתו. ולכן בעצם הסברה מעורבת כמעט בכל מקום. אבל כאן באמת, לולי שיטת הרמב"ם, אני מנגיד שמידות הדרש זה... זה, זאת אומרת, הלכה שיוצאת מדרשה היא דאורייתא לפי רוב השיטות, חוץ מהרמב"ם. אבל הרי יש פה מימד של סברה. נכון, אבל הסברה הזאת בסך הכל אומרת לי מה אומרת הגזרה שווה, או מה אומר הכלל ופרט. לכן פה הסברה יוצרת הלכה דאורייתא. למרות שיש מימד סברתי בכל דרשה, אבל כיוון שהמימד הסברתי הזה הוא בתור דרשה, אז בעצם הוא חלק מהדרשה. אז בעצם נקרא שאת ההלכה הזאת דרשתי מהכתוב. כמו שפירשתי מהכתוב הזה, יהיה דאורייתא לגמרי. למרות שיש פה מימד של דרשה בכל מקום. לפי הרמב״ם זה באמת לא יהיה דאורייתא בדיוק בגלל זה. כי יש פה איזשהו מימד של סברה. איפה רואים את זה? יש גמרא בפסחים, כמה מקומות, אבל פסחים למשל. הגמרא אומרת, נביאה שם איזשהו דיון האם דורשים איזה מילה עת. כן, מהמילה עת מרבים דברים. אז הגמרא אומרת, ואידך עת לא דריש. יש מחלוקת תנאים אם לדרוש עת או לא לדרוש עת. ואז היא מביאה, שמעון העמסוני, כדתניא, שמעון העמסוני, ואמרי לנחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך, תראה פרש. מה זאת אומרת? עת השם אלוקיך, תראה, את מה אפשר לרבות ביחס לקדוש ברוך הוא? הרי שום דבר לא שייך לדמות אותו לקדוש ברוך הוא. אז את מה אני ארבה מעת השם אלוקיך, תראה? לא מוצא שום דבר. אז הוא פרש, אבל מה הכוונה פרש? פרש הכוונה שהוא גם עזב את הדרשות הקודמות שלו. כי הוא הגיע למסקנה שלא מרבים מעט. כי עובדה שפה אין מה לרבות. זה פירחה על כל הקונספציה שצריך לרבות עטים. אוקיי? אז הוא פרש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עטים שדרשת מה תהיה עליהן? עד כאן רואים שהוא גם פרש לא רק מזה, אלא בכלל, מהעיקרון שמרבים מעטים. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. אתה צריך להיות ישר, אינטלקטואלית, אם העת לא עובד. לא, אז כל הדרשות שעשיתם יפה מאוד, אבל אני מוותר עליהן. עד שבא רבי עקיבא ודרש, עת השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. מה רבי עקיבא עשה פה? ואגב, זה נשאר, הגמרא אומרת הרי שמחלוקת התנאים שמובאת שם בפסחים, היא כמחלוקת רבי עקיבא ושמעון העמסוני. זאת אומרת ששמעון העמסוני לא קיבל את מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא הציע הצעה, אבל שמעון העמסוני נשאר בשלו, הוא פרש. הוא לא השתכנע. מה זאת אומרת, למה הוא לא השתכנע? וכאן זה המוקד של איך הסברה משחקת בהקשר של דרשות. יש עת, והכלל הוא שעת בא לרבות. עכשיו, אחרי שאני יודע שיש פסוק עם עת, עכשיו אני צריך לחשוב את מה לרבות. זה כבר אני מחליט, זה הסברה, נכון? אמרנו, הטריגר לדרשה זה מידה דרש. עכשיו, אני צריך להחליט מה לעשות עם זה. אז את מה לרבות? אומר שמעון העמסוני, אני לא מוצא שום דבר לרבות. אז זה פירחה על כל העניין, אז כנראה שהמידה הזאת לא קיימת. אין, לא מרבים מהמילה עת. הערה מעניינת על התפיסה שהמידות הן הלכה למשה מסיני, אבל זה דיברתי פעם. כי הוא זרק את המידה הזאת של ריבוי מעט, בגלל השיקול הזה.
מעניין
זה מידה, יכול להיות שזה לא מידה, אלא זה
מריאציה של מידה. לפי רבי עקיבא זה כן מידה. רבי עקיבא זה ריבוי.
אז לא, למה הוא לא קיבל?
כן. ריבוי מתגי אותיות, מעט, כל הריבוי.
הוא לא זורק את הריבוי בכלל, רק את הריבוי מעט.
לא, ריבוי מעט, גם ריבוי מעט זה מידה. לכן אני אסביר פה עכשיו את רבי עקיבא, אז תראה. מה רבי עקיבא עשה? רבי עקיבא גם מבין שאין מה לרבות מעבר לקדוש ברוך הוא. הקושי הוא קושי אמיתי. מה אומר רבי עקיבא? כן, אבל עת בא לרבות. חייב לרבות משהו, כי יש עת. זה מידה דרש. מה אני עושה? עכשיו, פה הסברה לא אומרת לי את מה הגיוני לרבות. את מה הכי פחות לא הגיוני לרבות. בסדר? אני חייב לרבות. עכשיו, אני לא יכול... הסברה אומרת, אי אפשר לרבות שום דבר. שום דבר לא דומה לקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל הפסוק אומר לי כן לרבות. אז אני בוחר את מה שהכי פחות לא הגיוני. אפשר היה לרבות כיסאות, אפשר לרבות שעונים, אפשר היה... לא יודע. תלמידי חכמים נראה לו הכי פחות לא הגיוני. אז אני אומר, אם אני כבר צריך לרבות מה שאני מרבה תלמידי חכמים, ולכן אומר רבי עקיבא, אתה לא יכול לזרוק מידת דרש כי זה לא מסתדר לך. מידת דרש אומרת לרבות, לא נראה לך. אז תעשה את מה שאתה יכול במסגרת האילוצים האלה, מה שהכי פחות לא הגיוני, את זה תעשה. אבל מה זה אומר? זה מחדד מאוד את ההבדל, קודם כל, איך משחק את הדרשה את הסברה בדרשות. סברה רגילה שלמדנו עד עכשיו זה או סברה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, או סברה שאומרת שהמעשה מצד עצמו הוא מעשה ראוי, או לא ראוי, בסברה של לאו, כן? כאן הסברה עובדת אחרת. הסברה היא סברה פרשנית על הדרשה. הדרשה אומרת לי לרבות, והסברה אומרת לי את מה לרבות. אבל הסברה הרבה פעמים לא אומרת לי את מה לרבות, אלא היא אומרת לי את מה לא לרבות. את מה לשלול. כי בעצם הסברה, נגיד, יכול להיות מצב, זה הבדל. למשל, כשאני אבוא מסברה, אני אגיד שאני מסברה נראה לי שצריך לראות מתלמידי חכמים. אז זה לא היה דרשה, זה היה סברה. או תקנת חכמים, או דין דאורייתא, הצלח, או הפני יהושע, כי זה מייסד דין חדש, אז זה המחלוקת הצלח והפני יהושע, או שזה יהיה דין דאורייתא, או זה יהיה דין דרבנן, וזה הסברה הרגילה, שנראה לי שצריך לרום איתם דרך חכמים, לכן צריך לרום איתם דרך חכמים. אבל רבי עקיבא לא אומר את זה, רבי עקיבא לומד את זה מריבוי של עת. אם זאת סברה, בשביל מה צריך, למה לקרוא סברה היא? למה הוא מביא את העת? כי הוא טוען, הסברה היא לא לרום איתם דרך חכמים, אין סברה לרום איתם דרך חכמים. זה עבודה זרה, מה זה יראים רק מהקדוש ברוך הוא. אין סברה לראות מתלמידי חכמים. אבל הפסוק אומר לי לרבות. אז הסברה באה להסביר מה הפסוק אומר. אז זה לא סברה מהותית לגופו של עניין. זה לא סברה שאומרת לי שכן, אני מבין, יש היגיון לראות מתלמידי חכמים. להפך. זה סברה שמסבירה לי איפה הקופה את עצמו על הסברות שלי, נגד מה שאני הולך. היא רק אומרת לי איך אני יכול להקהות את העוקץ של הסתירה עד כמה שאני יכול, הכי פחות לא הגיוני. וזה בדיוק ההבדל בין סברה איך שהיא באה לידי ביטוי בדרשות לסברה רגילה. סברה רגילה זה מעשה שמצד עצמו אני מבין שהוא ראוי, או שהקב"ה הוא רוצה אותו, דיברנו קודם על שתי אפשרויות. הסברה שבדרשה יכול להיות שבכלל היא לא סברה שאומרת שהמעשה הוא ראוי, להפך, אני מתקומם נגד ההוראה הזאת. זה עבודה זרה לראות מתלמידי חכמים. אבל הסברה אומרת לי, בסדר, אבל הרי את הריבוי מעט צריך איכשהו להסביר. הסברה אומרת לי על מה ליישם אותו. לא הייתי, מכוח הסברה עצמה לא הייתי אומר לראות מתלמידי חכמים. הפוך, הסברה עצמה אומרת לא לראות. הסברה אבל אומרת לי איך בכל זאת אפשר לרבות משהו מהפסוק. זה סברה שבאה לשלול את מה לא לרבות, לא אומרת לי כן לרבות. כי אם הייתה סברה שאומרת לי לראות מתלמידי חכמים, אז למה לקרא סברה היו? אז הייתי עושה את זה מסווה, לפחות לפי הפני יהושע, שגם דין מחודש יש לו מעמד של דאורייתא, אז לא צריך בכלל את הריבוי, בשביל מה צריך את הריבוי? הסברה אומרת לראות מתלמידי חכמים. להפך, רבי עקיבא אומר לנו, לא, אין סברה לראות מתלמידי חכמים. אבל הפסוק עת בא לרבות, אז הסברה מסבירה לי על מה ליישם את זה. זה סברה מסוג שלישי כבר. זאת אומרת, יש סברה שמכוננת דין, יש סברה שמפרשת דין, יש סברה רביעית בעצם. יש סברה שאומרת לי שזה רצון השם, ויש סברה שאומרת לי את מה לרבות, או את מה לדרוש בדרשות. זו סברה שאומרת לי בעצם את מה לא לדרוש. היא מסלקת את מה לא לדרוש, ומה שנשאר זה מה שהפסוק דרש. זה מה שהפסוק בעצם אומר לי. אוקיי? זו סברה מסוג רביעי. טוב.